כן, ראינו את תחילתו של הפרק הזה. ראשית כל אומר לנו הרב, שציבור הוא פועל באינסטינקטים יותר מאשר בבחירה. כמו דומה במידה מסוימת לבעלי חיים, שאין להם בחירה, אבל יש להם חושים שיודעים ממה להיזהר, מה מועיל להם, מה מזיק להם. ואותו דבר, ציבור. ציבור, יש לו, הוא פועל כציבור עם תחושות אינסטינקטיביות. בזה הרב מסביר את היחס של האליליות ליהדות. האליליות יודעת וראתה ביהדות סכנה לקיומה. ועל כן היא מרגישה שזה, שאסור להיות מושפע וצריך, היא שונאת את היהדות. אותו דבר גם אמינות, שהיא גם כן לא נבדלת לגמרי מהאליליות, אז גם היא מלאה שנאה, שנאת מוות, אומרה, ליהדות, לישראל, מחזיקיה, כי הם יודעים, שהיהדות היא בעצם, אם תתפתח, תתגלה, תתברר, היא תבלע את האמינות. האמינות תאבד את ערכה. נשמע אותה.
מה זה קשור לציבור
היחיד?
האמינות.
הוא מסביר, השנאה הבלתי מבוארת. מרגישים בחוש. לא יודעים להסביר את זה. אבל מרגישים שהיהדות היא מסוכנת, כלומר מסוכנת מבחינת השקפת עולם שלהם. כאילו רואים בה את המתחרה ואת המזיקה בדרך כזאת שהיא חזקה, חזקה עליה. על כן אמינות מתמלה שנאה ליהדות. כך אומר הרב, בכל ציבור שמרגיש שאיזה ציבור אחר הוא יכול לסכן אותו, יש לו התנגדות. אלה מסיבות אלה פורצות מלחמות שלפעמים לא אפשר לצפות אותה מראש והשכל לא יכול להבחין ולהסביר את תופעות הפנימיות הללו. אחר כך באים חכמים מלומדים ואומרים, מסבירים בדיעבד את הסיבות לתהליכים שנתרחשו, אבל התהליכים האלה הם לא תהליכים מכוונים, זה לא תהליכים בחיריים שאפשר להגיד, בואו נחשוב, נעשה, נלך באיזה דרך, באיזה כיוון, והכל מתוך חישוב מראש. זה לא ככה. זה הולך איזה מין רוח כזאת שמובילה ציבורים. זה כל בעצם בביטה מסוימת הקדמה למה שהרב רוצה לומר בהמשך, אם כי זה של עצמו ניתוח נכון של המצב של בין ישראל לעמים. ועכשיו אומר הרב, היהדות יש לה כיוון מיוחד. היא יודעת שעניינה הוא הארת אור השם, אור השם מאיר בקרבה, וזו המהות שלה. יהדות מכרת את עצמה בהכרה טבעית להארה של האלוקות בצורה יותר תורה ומהירה בקרבה פנימה ובעולם ובחיים. כלומר, עניינה של היהדות להיות אלוקית, להאיר אור השם בעולם, להיות מוארת באור השם, להאיר אור השם בעולם. וזה מיוחד ליהדות. צדיקים, פילוסופים, חסידים, אנשי קודש, יש גם בימים אחרים. אבל עם שהמהות שלו מיוחדת, זה רק ישראל. שהאידאה שלו, האידאה האלוקית העליונה, מופיע בו, זה רק ישראל. וכיוון שלעם ישראל יש מגמה עליונה, היא כמובן, עם ישראל לא יכול להסתפק בכלכלה תרבותית, כלכלה בכף, כן, במזון שרוחני, שכל העמים ניזונים ממנו. עם ישראל שונה, והוא צריך לקבל את המזון הרוחני המיוחד שלו. אומר הרב שהוא אין לשלול שעם ישראל שבמידה מסוימת גם יש בו דבר משותף מכל עמים, ככל האדם על פני האדמה, יש איזה משותף גם בצרכים, בצדדים הרוחניים, אז הוא זקוק גם לכלכלה הכללית, למזון הכללי, לתרבות הכללית, אבל הוא לא יכול להסתפק בה, וגם היא לא עיקר אצלו. הוא צריך, עם ישראל צריך את הדרך המיוחדת שלו, יש לו דרך מיוחדת, ולדרך הזאת צריך תנאים, אמצעים מיוחדים שמגלים את הדרך הזאת, שדרכה מתקדמים בדרך הזאת. וכאן אנחנו פחות או יותר עמדנו, וממשיך הרב, ואם תראה, כאן אנחנו יודעים, רוח שונה, רוח שונה, רוח שונה, מרוחות כל העמים, אשר תחת כל השמיים, מוכרח שתהיה לו גם כן כלכלה מיוחדה הנאותה לו, המפרנסת אותו, מחזקת את כוחו ונותנת לו את קיומו. זה פשוט. לא תוכל לפי זה היהדות לסמוך רק על המזון התרבותי הכללי, שאין בקרבו אותם החלקים שגופה רוחני נבנה מהם, במה שבבחינה עיקרית הוא שונה מרוח כל העמים. לא נשלול בזה בשום אופן את אותו הצד האנושי שבו שהוא שווה לכל האדם, ומצידו היא זקוקה גם לכלכלה תרבותית, לצידה הרוחני, ככל המזון הרוחני אשר לכל האדם במקצוע זה. אבל קלקול זה לא יפתור אותה ממזונה המיוחד לה. כלומר, בתרבות, במדע, מה שיש בכל העמים, הצד התרבותי, המדעי, זה עם ישראל גם זקוק לו, לא פחות משאר העמים, בגלל הגודל המיוחד שלו. אבל כמובן שזה לא יספיק לו. ומה שהרב מתכוון כלכלה תרבותית, זה ספרות, זה אומנות, זה מוזיקה, כל התחומים הרוחניים שיש גם בשאר העמים, וכמובן מדעים וחוכמות, שבע החוכמות, אבל זה לא מספיק. אבל קלקול זה לא יפתור אותה ממזונה מיוחד לה. ואם תראה שיבוא איזה רוח זר להעתיק אותה ממקור חייה מיוחדים, ולהטותה לצד הסיפוק רק בכלכלה הכללית. כלומר, אם האומה חשה שאיזה רוח, מנסים איזה רוח כללית בעולם, כן, שמתפשטת, מנסה להשפיע על, על ישראל, שיהיו ככל עמים, שיסתפקו בכלכלה הכללית, ומכל שכן, אם בשלילה תקיפה ומחחת ישלול אותו הרוח את מזונה המיוחד להחזיק את רוחה ולפרנס יסוד קיומה. כלומר, יכול להיות רוח שלא שוללת, לא נגד, אבל מושכת לכיוון הזה שמספיק, מספיק לכל התרבות הכללית שיש בכל העולם כולו, היא מספקת. אם יש איזה רוח כזאת שבאה ואומרת שהרוח של היהדות היא מתנגדת לה, היא מנסה לשלול אותה, אז תדע כי האויב ניצב לה. ובכל עוז כוחה פנימית תעמוד על נפשה. כאן הרב כבר מרמז למה שהוא עומד להגיד בהמשך. כאילו להסביר תופעה שקורית בישראל, שכאילו עם ישראל דוחה רוחות אחרות, שבעצם באופן, מבחינת עצמם לא היה צריך לדחות אותן. אתם יודעים שבתקופת היותנו בגלות, המוזיקה זה לא היה תחום שעסקנו בו. הקלייזמרס הם היו אנשים לא החשובים, לא כוכבים, ולא בחתונות צריכים לעשות קצת שמח, אז, וגם הם לא היו כל כך מקצועיים, הם היו כבר קלייזמרס. לנגן בכינור, לנגן בכלים מיוחדים כאלה, זה לא היה בכלל. לעסוק בשירה, גם כן כמעט שלא. לא, אני לא אומר שלא היה כלל, היה קצת. בתקופת הראשונים, אז יש לנו הרבה, אביזה הלוי, אבן עזרא, מאוד. הרמח"ל, אבל לא אחד בדרה, שהוא כתב מחזות. ראיתם פעם את המחזות של הרמח"ל? כתב מחזות. אבל מי שמבין בקבלה, רואה שיש שם רעיונות פנימיים עמוקים. אבל הם הכתיבו בצורה של מחזה, של הצגה כזאת, של זה מדבר וזה עונה וכו'. ומשהו מאוד ספרותי יפה, יפה מאוד. אז זה עשה... גדולי הספרות הם אומרים שהרמח"ל הוא אבי הספרות החדשה. מנה התחילה הספרות העברית החדשה. אבל לא עסקו בזה. וזאת אומרת, בלתת ביטוי בסיפור, בתיאור, במשלים. לא עסקו בכל הדברים החיצוניים, התקשורתיים, ולא עסקו במדעים. אחר כך ידי סגולה. הגאון מבין, היה יחיד בדורות. היו עוד, לפני כן, אנחנו יכולים למנות בודדים בודדים אנשים מישראל שעסקו, היה להם ידע בשאר החוכמות. אז ההסבר של התופעה הזו, כך קצת הרב מרמז על זה. למה? כאילו אנשי המדע הם היו גם נושאים את הרוח השלילית נגד היהדות. והיום אנחנו פוגשים את זה בפועל. היום האוניברסיטאות הם בעצם נושאים את דגל הכפירה. עם אידיאולוגיה מדעית, היסטורית וכו', מנסים בדרכים שונות, כאילו... וגם הפילוסופיה, כי המתעלמת לא יכולה לעסוק במה שלמעלה מהשכל, ולמעלה בהשראות רוחניות עליונות, זה לא התחום שלה. אז מה שלא התחום שלה היא שוללת. יש מקור בגרא שהוא גם מכיר את הפילוסופיה, ואמר שיש רק שני דברים טובים, והשאר צריך לזרוק. זה הפילוסופיה הזאת. אם כן, אומר לנו הרב, התבוננות כאן והיחס שלה של ישראל אל שער, אל התרבות הכללית. הטוב האלוקי בקרבה ובעולם, אומר הרב, שיגלה על ידי שיבתה שלמה בארצה. זאתי תכונתה האידיאלית. כלומר, אם אנחנו רוצים להגדיר מה התכונה המהותית, הייחודית של עם ישראל, הטוב האלוקי בקרבה ובעולם. כלומר, לגלות גילוי הטוב האלוקי בקרבה ובעולם, שיגלה על ידי ישיבתה השלמה בארצה, זאת היא תכונתה האידיאלית. השאיפות האידיאליות שלה זה לגלות את הטוב. הקדוש ברוך הוא טוב, טוב השם לכל. והטוב הזה מוטבע בישראל, הטוב האלוקי. עניינם של ישראל זה גם כן טוב לכל. טוב אלוקי זה לא טוב אנושי, זה טוב עליון, טוב אבסולוטי. טוב מוחלט. ריבונו של עולם הוא מקור החיים. כל מה שהוא ברא זה בחסד. כל הפגישה שלנו, ריבונו של עולם, זה הפגישה עם הטוב. הקדוש ברוך הוא משפיע חיים, משפיע קיום, משפיע טוב, טוב האלוקי. וזה התכונה של ישראל, לגלות את הטוב הזה בישראל ובעולם. היצירה החופשית והמדע, ההולך והאור, הינם לסניפים נכבדים לתכונת האידיאלית הזאת. כלומר, יצירה, כוחות היצירה, הצירה החופשית, המדע, כבל הרב, כמו שאמרתי, התרבות, זה סניפים נכבדים כדי שעל ידם שאפשר להשתמש כדי לגלות את התכונה האידיאלית הזאת. אבל גם שני אלה לא יוכלו לבוא לה למרומי גובהם, כי אם כשישתמע רוחה העליון בקרבה על פי טבעה המיוחד, המרומם מכל יצירה אנושית ומכל מדע וחזון לב, כי גבוה שמיים מארץ, וכי גבוה מחשבות אלוקים ודרכיו ממחשבות בני אדם ודרכיהם. נאמר התורה, דבר השם, הטוב האלוקי, המגמה העליונה של ישראל, היא גבוהה מהיצירה החופשית, מהמדע, מהכוחות הרוחניים האנושיים, כי גבוה שמיים וארץ, נכון, זה לא הגזמה, זה כפשוטו, כי התורה היא מן השמיים. כי גבוהה מחשבות אלוקים ודרכם, מחשבות בני אדם דרכיהם. כי הטוב האלוקי שבקרבה, המגמה האידיאלית של האומה הישראלית, היא מגמה אלוקית. אז מגמה אלוקית היא גבוה מחשבותם ממחשבותינו, ודרכם דרכינו. אז אם כן, צריך לדעת את הפער שיש בין תורה ובין מדע, בין תרבות הכללית. זה אנושי, זה בעולם הזה, והתורה, הטוב האלוקי, מעל המציאות, מריבונו של עולם. ואנחנו, ועם ישראל, עניינו לגלות את הטוב האלוקי הזה בהופעתו השלימה בארץ, כשכל ישראל מקובצים בה כמובן, והוא זקוק להתנאים שיש לכל העמים, למדע וליצירה החופשית, כדי להביא לידי ביטוי מלא את התכונה האידיאלית של ישראל. אפשר להיות, אפשר ספרות דתית, שירה דתית, ושירה דתית זה יכול להתפשט גם על אהבת אדם, על אהבת לא רק כשמיה, כן? כי יש מצווה גם לאהוב את הבריות, ויש מקום גם להתפעל מהיופי של העולם, שהכל זה בריאה אלוקית, ולימוד מדעים, ולהכיר את החוכמה שבטבע, שזה בעצם ריבונו של עולם, כל המדע הוא הכל מת השם, כל החוכמה שבעולם היא חוכמה שמתפשטת מריבונו של עולם, אבל היא חוכמה אנושית, והיא אמצעי וכלי חשוב מאוד לסניף, כמו שהרב אומר, נכבד לתכונה האידיאלית הזאת. מעולם של ישראל זה לא להיות מצומצמים בתחום שבין אדם למקום, אלא מתרחבים ומשתמשים בכל האמצעים ובכל הכלים שהקדוש ברוך הוא ברא כדי לגלות את אור השם בעולם. כשהשתמר בקרבה תכסיס המביא את טבע הרוח להבריא על פי תכונתה, שהם אורחות היהדות שבחיים. כלומר, כשהטבע הבריא שלה השתמר על פי תכונתה, שהם אורחות היהדות שבחיים, דיינו לחיות חיים יהודיים, מצוות, הנהגות יהודיות, באומה בכללה באופי רשמי, ובכל צביון של פומבי, וביחידים לפי האופי היותר אפשרי להיקלט בחינוכם ובדעותיהם. כלומר, שהרוח הכללי של האומה היא תהיה רוח ששומרת על היהדות, על התורה, על האמונה, על המצוות. וזה באופן כללי, בציבור. וגם כשיקלט בחינוכם, גם אצל הפרטים, לפי האופי, כל אחד לפי מה שהוא, אז ימצאו להם היצירה והמדע החופשי, קר מרחב ובטוח בקרבה. זה יהיה מקום ליצירה. כי הרב כאילו מתמודד כאן עם השקפת העולם החיצונית, שאומרת שהתורה היא בעצם מצמצמת את המחשבות, היא מקבעת, היא לא נותנת רוחב, היא לא נותנת חופש, כי היא דורשת כיוון מסוים. היא לא נותנת לך בחירה חופשית. היא אומרת, תחשוב ככה, תאמין, ומקבילה, יש דברים שאסור לחשוב עליהם כי הם אסורים, יש דברים משיכות כאלה שאין לעסוק בהם, כי זה מנוגד לתורה. זאת אומרת שבעצם התורה היא כאילו מצמצמת את החיים ומקבילה, וככה מצוירים הרי בעיני אנשים הרחוקים מתורה מצוות, שהציבור הדתי הוא ציבור מצומצם, אין לו אפשרות להרחיב את דעותיו, אין לו חופש, הוא לא יכול לעשות מה שהמחשבה, מה שהשכל הישר שלו רוצה, כי הוא מוגבל. עד עכשיו יש אנשים חושבים ככה. יש רבים. אבל הרב אומר, המציאות היא בדיוק להפך. שמי שיוצא מתוך האמונה אפשר להגיע ליצירות הכי גדולות שאפשר. כי האמונה מפגישה אותנו לא רק עם העולם הזה, גם עם מה שמעל העולם. היא מפגישה אותנו עם המציאות האלוקית שמתרחבת ומתפשטת מעבר לכל גבולות. וכשאומר על בסיס של אמונה, יש מקום ליצירה ומדע חופשי, ותמצא על בסיס הזה קר נרחב ובטוח בקרבה. וכל זמן שהיא פתוחה בכלכלתה המיוחדת, תדע בטח כי תשוב לה לברכה גם הכלכלה הכללית. כלומר, אם יש לה אמונה חזקה ושלמות בהשקפת הדתית, כן, היהדותית, אז היא תדע שגם הכלכלה הכללית היא תשוב לה לברכה, שהיא צריכה לה לא פחות מכולם, ואולי עוד יותר, לפי מידת עילויה הרוחני. מה רצית לשאול? מה? כן. לא רק, לא רק, אבל הכל היה קשור כמובן, מתוך כשאדם כולו מלא אמונה, מלא אהבת השם, אז אהבת השם מתפשטת על אהבת הבריות. הבריות זה לא רק אנשים, זה כל הנבראים כולם. ויכולה להתפעל מכל מעשי השם, מכל היצירה האלוקית שיש, ולתאר את זה, ולהתרגש מזה, וכן, וכן. הכל הוא נכנס בכלל הקודש, כאילו, משרת את הקודש. כי אין דבר חוץ ממה שריבונו של עולם ברא, הכל נמצא בתוך. כאילו, המדע המעשי, כן, הוא כאילו יכול לעמוד גם בפני עצמו, אבל כשנתבונים בעומק, אז הוא בעצם כלי לשירות המגמה של העולם, האידיאלים של העולם, השאיפה יותר גדולה, וזה נותן תוכן לכל המדע, זה נותן למשמעות. אנשים יכולים להתאמץ, להמציא כל מיני כלים וכל מיני מכשירים, ולשכלל את החיים, יהיה הרבה יותר נוח והרבה יותר טוב, אבל מה התוכן? אז יש לנו רכבים טובים לנסוע, יש לנו פלאפונים, יש לנו כל הדברים, אבל מה המשמה של זה? מה, אל איזה מגמה משמשים כל הדברים הללו? אז יכולה להיות מגמה אנושית, כדי להיות יותר מוסריים, יותר טובים, יותר מכירים, מרחיבים את הדעת וכו' וכו'. עוד יותר גדול, זה מגמה הכללית של העולם כולו. מגמה אלוקית ממלאה את כל העולם. ואז כל היצירה והמדע החופשי הם זקוקים להם, כמו שאומר הגר"א, שחסר יד אחת בחוכמת העולם, חסר 10 ידות בחוכמת התורה בסופו של דבר. כי זה כלי להופעת התורה. וכשבאים נמרי לב ומזלזלים ברוחה, ובועטים ברגל זדון בתכסיסי חייה, היא מתחלחלת ויודעת כי עץ שרה היא לה. השאלה על דבר המהות והערך של ההכרה הטבעית, שנימוק הצער הזה, כמובן, לא תוכל להיפטר מן ההמון המרגיש, כי אם מאנשי לב המבינים את תוכן החיזיון. יורגת למילוי אופייה. המילוי הזה צריך הוא גם ליצירה חופשית, ולמדם במובן היותר מלא. ועם זה היא רואה שהמרסים הללו שנעשו לה כזרים, גורמים לה שמוכרחת כדי להגן על רוחה המיוחד, לסתום חלונות נגד ההערה החיצונה של היצירה והמדע, שאינה מיוחדת בבירור גמור לרוחה פנימה, מפני שבשם יצירה ומדע זה, באים הלוחמים הללו למחוק את דמותה. כלומר, נוצר מצב כזה שצריך לבחור בין חיי יהדות נכונים שלמים, ואז אי אפשר. זה לא הולך ביחד עם היצירה, כי בשם היצירה והמדע לוחמים למחוק את דמותה, או לפתח לכיוון הזה ולהסתכן. אז האומה מתגוננת. היא לא יכולה לוותר על עיקר חייה, על עיקר קיומה. אדם מוותר על כל ממונו בשביל לשמור על החיים. אדם מוכן אפילו לעשות ניתוח ולוותר על עבר בשביל לשמור על עצם החיים. אז כשנוצרת תופעה כזאת, שכאילו בשם היצירה ובשם המדע נלחמים ביהדות, נאלצת היהדות להתגונן, ואיך כמגדיר הרב, לסתום חלונות נגד ההערה החיצונה. ההערה החיצונה של היצירה והמדע זה הערה, אבל זה הערה שפוגעת בהערה יותר גדולה. זה לא המצב האידיאלי. המצב האידיאלי, כמו שאמר הרב מקודם, שכדי שתופיע היהדות בכל תפארתה, האמונה בכל גדלותה, אור השם, טוב השם, המאיר בישראל בכל שלמותו, צריכים להיעזר בכל הכלים התרבותיים הכלליים, בכל המדע והיצירה. אבל אם משתמשים בהם נגד, כאילו זה ממלא את הנפש באופן כזה, שזה דוחק את היהדות. אני מסביר שלפעמים, כלומר, הרעיונות החדשים, היצירה, כוחות היצירה, הם לפעמים כל כך יכול להיות מרתקים ומושכים, שהם דוחקים את היהדות החוצה. לפעמים בא איזה רעיון גדול, זה היה גם בעצם מה שקרה עם הציונות. שהרעיון הציוני, הוא היה כל כך מסעיר את הלב, מרידה במצב של הגלות, ורצון להשתחרר מעול הגלות ולחזור להיות עם חופשי. חופשי במובן הזה שלא משועבד. זה רעיון מאוד מרתק, מאוד מושך. והוא כל כך מילא את הלב, שכאילו הזיז הצידה את היהדות, את השאיפה היהדותית, את השאיפת התורה. היו כאלה שאפילו בשם הדגל הזה חתרו נגד. כאילו אמרו, אנחנו נעשה עכשיו חיים חדשים, והשקפת עולם משוחררת, ולא חיים מאובנים, ולא חיים עתיקים, אנחנו מתחדשים וכו' וכו', וכאילו פנו עורף לעבר. היו כאלה שלא פנו עורף, אבל הרעיון הציוני כל כך מילא את הלבבות, שהוא מילא אותם. ולא ישיר מקום פנוי. וגם יכול להיות שיצירה חופשית, יצירה מדעית, יצירה תרבותית, רוחנית, כמו מוזיקה, כמו שאמרתי, יש אנשים שזה כל כך היום ממלא אותם, שהם לא צריכים יותר מזה שום דבר. רק לנגן 5-7 שעות ביום, ואחר כך לאסוף כוחות כדי לנגן אותם. ובאמת הניגון מרומם. ובא הגאון מוילנה ואומר, שחוכמת המוזיקה היא חוכמה נעלה מאוד מאוד, ועל ידה אפשר להגיע לרוח הקודש. והמקור של המוזיקה הוא מהר סיני. שם היסודות של המוזיקה. והוא גם היה מבין בזה. בכללים של המוזיקה, מדבר כמה פעמים על זה, שיש סולמות, ולא יודע אם נתן בביטוי של סולמות, אבל יש כמה מינים של מוזיקה, ועשרה וכו'. והכל רמוז בתורה, הכל נמצא בפנים, בתוך התורה. זה, אבל כשלוקחים, כשאומרים את זה בצורה חיצונית, שזה גם כן משהו מאוד מרומם את הנפש. אתם לא הייתם הפעם בקונצרט. גם אני לא. אבל נציגים שלי היו. ושם שם אנשים שמבינים בתחום הזה, ומתמוגגים מנחת. מתמוגגים מהנגינה, זה מרומם אותם. ויש אנשים שהאומנות הפיסול ממש ממלא את נפשם, לקחת ולעשות את זה, ליצור איזו יצירה, או איזה ציור, צייר. והגשמה. צייר ציורים. וזה יכול להיות אנשים לשקוע בזה, ולשכוח שהם רעבים, ולשכוח שהם צמאים, ולשבת 12-14 שעות על יד ציור, וכאילו מתפשטים מצרכי הגוף. לא מרגישים שום דבר. שקועים, כי יש בכוח הבא הזה, יש גודל מלא. זה יכול באמת למלות את הנפש. אדם בעצם מביע כאן איזה רעיון, איזה משהו מושלם. אלה בציור, אלה בפיסול, אלה בנגינה, אלה בספרות. אלה בחוכמות אחרות, מדעיות, חוכמות פיזיקה ושאר החוכמות, מדעי הטבע. ואנשים, זה ממלא את כל לבבה. וזה גורם שכאילו דוחק את האידיאלים, את השאיפות הגדולות היהדותיות. צריך למצוא את הדרך איך להראות, לזכור מה עיקר ומה תפל, בלי לזלזל בכל החוכמה המדעית שבאמת יש בה את כל הגודל והעוצמות הרוחניות בשיעור גדול מאוד מאוד. אבל התורה, היהדות היא כגבוה שמיים מארץ, כן, כן, היא יכולה למלא ולרומם וצריכה, וזה עניינה, ולתת תוכן בעצם לכל החוכמת היצירה ולכל המדע. אבל כשיש ניגוד ביניהם, בגלל הקטנות, מבינים שאנשים לא יכולים לאחל בתוכם את שני הדברים. לא יכולים, זה לא שניים, זאת אומרת, כשמתעלים מעלה רואים שזה לא שניים, אבל במבט הראשון זה נראה שניים, אז יש, וזה נראה שכיוונים שונים, זה יותר מעשי, מוגשם, ממשי, וזה מפשט, וכל הבדלים. ואז, יש כאילו אימות ומאבק בין שני הכיוונים. וכשנוצר מצב כזה, היהדות מוכרחה להתגונן. אין לה ברירה. זה לא מצב אידיאלי. זה מצב הכרחי של אין ברירה. אבל המטרה היא, האידיאלית היא אחרת, כמו שהרב מסיים. ואם גם נאמר שלא תוכל לנחול ניצחון מוחלט בדרך הזה של השימור המצומצם בלבדו. כלומר, זה לא יהיה ניצחון מוחלט. אם סותמים את החלונות ולא רוצים להיות מושפעים. כן. אנחנו הוצאנו ספר על השמיטה, ספר שוט על השמיטה, בשעתו לפני הרבה שנים בישיבה. אז נדמה לי שלא יודע אם זה היה זה היה בדיוק, אני לא רוצה להזכיר את שמו, הוא הביא את הספר הזה לרב חיים קניבסקי. אז הוא מסתכל, ראה פרויקט השוט של בר אילן. לא יכול, לא רוצה את הספר הזה. בר אילן, אוניברסיטת בר אילן. אמרו לו, זה רק משהו טכני, זה רק פרויקט השוט, זה המחשב. זה לא אנשים, זה לא האוניברסיטה. אין דבר כזה, ללכת לאוניברסיטה? התקלקלים. אפילו אחד מאלף התקלקל, גם כן לא טוב. אחד מאלפיים, אחד מעשרת אלפים, גם כן לא טוב. חכמינו הגזרו הרבה פעמים גזרות, בגלל יוצאים מן הכלל. גזרו גזרת איחוד, לא כל אחד שמתייחד עושה איסורים. אחד מאלף, אחד מעשרת אלפים. אבל כולם צריכים לשמור על הגזרה, בגלל גזרו שלא לתקע בשופר בראש שנה של חג ושבת. מה, יש כולם רצים מהשופר בשבת ברשות הרבים? אחד יכול לרוץ, אחד ירוץ, יחלל שבת, גזרו חכמים על כולם. ככה הם גזרות חכמים, משום שאפילו אחד בישראל נכשל, זה לא טוב. צריך לגזור. אנחנו רואים את הדברים האלה גם בגזרות המדינה. יש צורך לקשור, כשאנשים נוסעים ברכב, אז צריכים לחגור. כמה אנשים ינצלו כתוצאה מהחגורה? אולי אחד מעשרות אלפים. ראשית כל, לא כל כך קורות תאונות, ברוך השם. וזה חשש לא סביר שיקרה תאונה. אם היה חשש סביר, אסור היה לנסוע. זה חשש רחוק, לא סביר. וגם אם קורה תאונה, לא בהכרח שהחגורה תעזור. אז הסיכוי שהחגורה תעזור, הוא סיכוי מאוד מאוד רחוק. אבל גזרו. למה? כי בכל זאת זה קורה. אז כשאדם באופן אישי חושב, אני צריך לחגור או לא לחגור, אל בדי הלכתה, כלומר, אם מצד הסבירות, הוא לא צריך לחגור. אבל הכלל צריך לחגור. למה? כי כל יום כמה אנשים ניצלים בגלל החגורה. זה עובדה. ניצלים חיים בגלל החגורה. אבל זה אחד לרחוק מאוד, כי כל יום נוסעים מיליונים נסיעות. ומתוך כל זה, אז יש כמה תאונות. וחלק מתאונות האלה, החגורה עוזרת. אז ככה גזרות חכמים גם כן. הסבירות של הכשלות רחוקה מאוד, אבל היא קיימת, ואם לא תהיה הגזרה הזאת, יהיו כישלונות. אז אני רוצה להסביר את התופעה הזאת של הפחד מהאוניברסיטה. אחד מאלף ייפגע, כבר צריכים לחשוש. לכאורה. אלא אם כן אדם מחוסן, יודע שלהפך שבבה הוא מתחזק שם, ודאי לא ייקשל. טוב, אז על כל פנים, זה אני מסביר את התופעה, זה מה שהרב כאן אמר, זה מסביר את התופעה הזאת. אם בשם היצירה והמדע באים לוחמים למחוק את דמותה של היהדות, אין ברירה אלא לסתום את החלונות. אבל סתימת החלונות היא לא לכתחילה. וגם אם נאמר שלא תוכל לנחול ניצחון מוחלט בדרך הזה של השימור המצומצם בלבדו, זה לא יהיה ניצחון מוחלט, כי אי אפשר בלי המדע. הלא כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אך אותם שהם באמת מלאים רוח אומץ, בעת משבר כזאת, צריכים הם להכריז ולפרש שתכסיסי החיים הקדושים, התורה והמצווה, שהם מלאים מרוח האומה, ועוצרים בקרבם את כוח חיה בצביונה המיוחד, הם הבסיס היותר מובטח גם לחופש היצירה והמדע, וגם להפרחת האומה והכרת אידיאליה, תחייתה ובניינה. כלומר, אנשים הגדולים, גדולי התורה, אנשים עם בעלי רוח אומץ צריכים להגיד, אין סתירה בין הציונות ובין התורה, בין הפרחת הארץ, האומה, והאידיאלים והתחייה ובניין. אין סתירה בין היצירה והמדע לבין התורה. אין שום סתירה. להפך. השלימות השלימה זה התורה שמופיעה עם הסניפים שלה. עם בניית האומה באופן שלם, המדע באופן שלם, חופש היצירה באופן שלם, מתוכה של תורה. זאת המטרה האידיאלית. אבל בשלבי ביניים לפעמים אין ברירה. זה מה שהרב רצה להסביר לנו, את המציאות הזאת, שההתמודדות הזאת שלפעמים צריכים לעמוד בה, אבל המגמה האידיאלית היא אנשים עם עוצמות עצומות של אמונה, ואחר כך הם יכולים להתפשט אל כל מרחבי החיים ולהעיר אותם באור האמונה.